ישראל במלחמה, לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2. אוקיי, אוקיי, כן. בוקר טוב, בוקר טוב לכם, גבירותיי ורבותיי.
רבותיי וגבירותיי.
אנחנו מתקרבים לחורף לאט לאט, מזג האוויר מתקרר.
גשם.
מזג האוויר של אנשים מתקרבן. הכל בסדר, הכל בסדר. מטפטף, מי זה מטפטף? איך זה? הגשם מטפטף. הגשם מטפטף. הרייטינג אתמול 10-4.
מי טפטף?
10-4.
אם אני זוכר נכון.
בין 10-4.
מה אני אעשה? זה לא מולי עדיין אפילו, אני לא יכול, אין לאן לשוות את זה.
אמבולנס להוד השרון.
אצלי זה 97 ו-90.
מה זה 97 ו-90?
פרופיל ודפר.
אה, אוקיי, בסדר.
לא שלי, של הבת שלי, אתמול.
אה, אוקיי, יפה.
קצת יותר חשוב. אני מאוד גאה.
יפה, יישר כוח. יישר כוח. יפה מאוד. טוב, זה המצב, מה שנקרא, ורק יותר טוב, ועוד יותר טוב, ועוד יותר טוב, מה ש... במדד האושר העולמי, תקשיבו דבר מעניין. יש פה איזה ז'אנר, תקשורת שלמה, אוי, השמעתי לך אתמול את שחר חסון, הלהקת המעודדות, המורידות, כן? כמה רע, נפסיד, נפסיד בטוח, נפסיד, אנחנו רעים, הכל רע, הכל זה. מדד האושר העולמי, מתחת לגיל 30 לצעירים, ישראל במקום השני בעולם. האם לדעתכם יש פער בין מה שאתם רואים בתקשורת השמאל לבין המצב שבו אנשים נמצאים בציבור באופן כללי? האם לדעתכם יש פער כשמתברר מסקר עולמי של מדד האושר העולמי לצעירים מתחת לגיל 30, ישראל במקום השני בעולם? לא, זה גאוני, זה גאוני, פשוט גאוני מה שקורה פה. למה אני צריך להיות צודק בהכל? אי אפשר שלפעמים אתה תהיה צודק במשהו. למה זה צריך להיות הכל כל פעם בצד אחד? זה לא בסדר. זה לא בסדר. טוב, בוא נראה מה, מה, מה קורה. אתמול, רשמתי לי, יש בחור בשם רם שפע, הוא היה פעם חבר כנסת מטעם מפלגה שקראו לה מפלגת העבודה. והוא צייץ תמונות של המסך של המסכים בטלוויזיה הישראלית. כן? ובמסכים האלה רואים שבעצם כולם עם אותו אירוע ברמת גן, שנפל טיל ברמת גן, ורק פריים אחד רואים את איתמר פליישמן מחייך. כן? איתמר פליישמן מחייך, ואז הוא כתב משהו פני התקשורת הישראלית, או משהו כזה. איפה זה? אני מחפש את זה, למה אני לא מוצא? או, הנה, פרצופה של המדינה. פרצופה של המדינה. רואים מסכים, ערוץ 13, 12, כאן 11 ו-I24, ורק ערוץ 14, תמונה של פליישמן בפטריוטי מחייך. והוא כתב פרצופה של המדינה. ואכן זו הפרצופה של המדינה. ואכן אנחנו נותנים אלטרנטיבה. ברור שזה משחק מניפולציה של פרמים, כי גם אנחנו היינו באירוע ברמת גן וכל מיני כאלה. אבל אנחנו מביאים אלטרנטיבה, נכון? ומתברר ש-10.4 אנשים אהבו את זה אתמול, את פרצופה של המדינה. אוקיי, יפה, רק רציתי להגיד את זה. מצד שני, תרעלה 12 לא דיווחו אתמול, או אני עד כשירדתי לאולפן, אני חושב שלא דיווחו בכלל במעדורה שלהם, אבל אולי הם שמו את זה בסוף, יכול להיות שיזכירו את זה בסוף, את הסיפור של פלדשטיין, שהיה חשש שהוא הולך להתאבד, כי מצלו אצלו איזה גומי, איזה חוט, איזה חבל, אני לא יודע מה, שחייב לקחת אותו לבידוד. הם לא דיווחו על זה. שמעתם מה אני אומר? הם לא דיווחו על זה. חייב, תראו, תקשורת, מניפולציה של תקשורת, יכול טיפה להנמיך את התתתה הזה? תודה. מניפולציה של תקשורת זה לא רק מה אתה אומר, ואיך אתה מסלף ומעוות את המציאות, ואיזה מניפולציה אתה עושה. חלק מהמניפולציה היא גם מה אתה לא משדר. והם לא שידרו את זה. עכשיו תנסו לחשוב, למה ערוץ 12, אשכרה לא שידר, מישהו, את הפרשה אולי הכי גדולה שמתנהלת פה עכשיו, כן? ברמת הפרשות, כן? שמתברר שהחשוד המרכזי, כפי שהם קראו לו, יש חשש שהוא הולך להתאבד בכלא. למה הם לא שידרו את זה? מה גרם להם לא לשדר את זה? אז יש שתי אפשרויות, לדעתי הן קשורות זו בזו, ושתיהן לא לגיטימיות. אחת שזה פוליטי, כן, שזה מטה את הקף בעצם לטובתו של פלדשטיין, ופלדשטיין הוא מהרעים, כמובן, צריך להרוג אותו, בתא, כן? הוא צריך להתאבד. אנחנו רוצים להרוג אותו. מה עושים פה? גומרים לבן אדם את החיים. בסוף בן אדם רוצה להתאבד. כותבים שהוא רוצה לפגוע, רצה לפגוע בביטחון המדינה. שמים אותו עם מחבלים. לא נותנים לו לראות עורכי דין. מוציאים אותו עם פלנלית על העיניים. בלי קשר עם המשפחות. כלום. זה מה שעושים לאנשים האלה. זה דבר אחד. והדבר השני, שזה פוליטי. והדבר השני, הוא שאתמול, ברנו טגניה הקליט את האמא בלי ידיעתה, ברגע הכי קשה של חייה, אני אגב דיווחתי לה שמצאו חבל בתא שלו, כן? לפני שפרסמתי את זה ראשון, הרמתי לטלפון, גם לאבא וגם אליה, כדי שלא ישמעו את זה בתקשורת, ואמרתי להם את הדבר הזה, זו הייתה שיחה מאוד קשה, מאוד, כן? הוא מתקשר אליה, היא כולה בוכה, הוא מקליט אותה ומשדר את זה. אז היא התקשרה וביקשה שיוריד את זה. ואני פרסמתי את זה. אז יש מצב שעל זה הם הענישו את המשפחה, תקשיבו, משפחה שהבן שלהם, יש אותו שהוא רוצה להתאבד, הענישו את המשפחה, ולא שידרו את האירוע הזה. זאת תקשורת פושעת. זאת תקשורת פושעת. כוח משחית. כוח משחית. אלה האנשים שמדברים כל היום על נבחרי ציבור ועל פוליטיקאים, ומבקרים אותם על ההתנהגות שלהם שהיא לא עניינית, שהיא לא מוסרית, שהיא לא ערכית, שהיא לא יהודית. תבינו על מה אני מדבר. מחרימים אייטמים כי זה נוגד את האג'נדה שלהם, או את האירוע האינטרס האישי שלהם, כן, הפרטי שלהם, כן, בדיווח על זה. מתנקמים במשפחה. אתם מבינים עם מה אתם מתעסקים? עם איזה חומר אנושי אתם מתעסקים? מה החומר האנושי של האנשים האלה? איזה חומר אנושי מסתובב שם? בתקשורת הזאת? בוקר טוב.
בוקר אור. טוב, קודם כל, חשוב מאוד להגיד ולבקש. אני שמתי לב לעניין כזה שאתה לא מספיק תוקף אותי. ואני ממש מבקש, באמת, בכל זאת אנחנו כבר מכירים כמה שנים, אם אתה יכול קצת להגביר את ההתקפות שלך עליי, להכניס מילות גנאי יותר חמורות אפילו ממה שאמרת עד היום, ואם אתה, כאילו, אם אפשר גם, אז גם להכריז עליי חרם. ואני אומר את זה, ואני קורא את הנתונים מהאתר שנקרא Hot Stocks, אבל מרוחים בכל העיתונות הכלכלית, שבנק לאומי מציג את הרווח הגבוה ביותר במערכת הבנקאית, ברבעון שבו הכרזת עליהם חרם. אני התבקשתי על ידי חלק מבעלי המניות להודות לך היום באופן אישי, כי זה דיווידנדים, הם לא קיבלו דיווידנדים כאלה שנים. 40% מהרווח, 917 מיליון שקל, רווח נקי, 688 מיליון יחלקו לבעלי המניות, והבנק, לא רק שהוא מציג רווחי C, הוא הרווחי ביותר, הוא עקף בסיבוב, בזכותך, אינונצ'יק, את בנק הפועלים, שלכאורה הבנק הגדול במדינה, ואני לא אעלה אתכם בכל הנתונים, אבל זה באמת נתונים מאוד מאוד יפים. אגב, אם תשאל אותי, הבנקים בישראל קצת חזקים מדי, וקצת מרוויחים מדי, אבל זה כבר סיפור אחר, מה אני, מה לי ולזה. זה אחד. שתיים, אתה משקר כרגיל, בשני נושאים, אחד זה ברנו טגניה, שדיבר עם האמא, זה משהו, סודרי צייץ לך תגובה, אבל אתה מתעלם, אז אני אקריא אותה. ברנו נקודותיים, האמא ידעה שהיא מוקלטת, אף אמרה לי מה היא מבקשת לשדר ומה לא. אחרי השידור ביקשה שלא אשמיע יותר את קולה, אלא רק אצטט את הדברים בשמה, וכך אעשה. מקסימום היא יכולה, אם הוא הקליט אותה ללא דייתה
וזה. אבל הוא לא עשה, הוא לא שידר, הוא אמר כך אעשה והוא לא שידר.
לא, הוא לא משדר יותר את קולה, כי זה מה שהיא ביקשה.
לא, הוא אמר וכך יעשה שאני אגיד את הדברים, הם לא שידרו בכלל, מה היא אמרה?
אני לא, תשמע, אתה גם אמרת שלא שידרו על החבל, הגענו לשקר השני. השקר השני הוא ששידרו כל היום על החבל, הבעיה היא שהחבל זה פייק, לכן זה כנראה לא היה במעדורה. הרי אני אקריא לכם מה ינון אמר עכשיו, איזה גומי, איזה חוט, איזה חבל. הפרסום הראשון שלו בטוויטר היה חבל תליה. עכשיו, כולנו יודעים מה זה חבל תליה, כן, עם הלולאה, זה חתיכת דבר. בסוף, קודם כל שבס הכחיש את זה, ואחר כך התפרסם שאולי יש את הגומי הזה של האיתום, שאפילו את החתול שאין לי אפשר לתלות עליו, אז אולי זה זה. כמו גם, אגב, שהתפרסם ששמו אותו עצור עם מחבלים, ואחר כך התברר שלא, שיש באגב גם ערבים. עכשיו, הבשורה הרעה היא שאי אפשר לגרש את הערבים מהכלא, אפשר לגרש אותם מעזה, אבל לא מהכלא. אז יש אסירים ערבים בכלא שאינם מחבלים, אגב. מחבלים זה בתי כלא ביטחוניים, ופלשטיין לא שם. זאת אומרת, זה שערוץ 12, אגב, שהקדיש אתמול הרבה מאוד זמן לפרשת פלשטיין במהדורה.
דיברתי על המהדורה. לא הקדיש במהדורה, לדעתי דקה. אבל, אני באיזשהו שלב ירדתי לשידור.
קודם כל, אני ממש לא מבין למה אתה מפריע לי.
כי אתה מפריע לי גם כל הזמן, מה? אבל לא נכון. אתה גם מפריע לי כל הזמן.
סבבה, אז תפריע.
בסדר, לא, באמת, אתה מפריע לי, אני אומר לך, אתה מפריע לי, אתה אומר לי, זה בסליחה.
מצוין, תפריע.
נו, אז מה אתה רוצה? לא שידרו במהדורה.
לא, לא רוצה כלום.
לא שידרו, אל שקר. ברנו שיקר, סודרי שיקר, ואתה משקר.
יופי, אז בדיוק אמרתי במהדורה, ואתה אומר לי במהדורה, כי אתה לא מקשיב, כי אתה אנרכיס הכי רעיל וחומצי שנתקלתי בו בימי חיי. אתה מעולם לא מקשיב לבן אדם שהוא לא ינון מגל. לפחות לנתניהו תקשיב, אני יודע שאתם מדברים ואני מפרגן לך על זה. ובכן, הרגע אמרתי במהדורה, הם הקדישו לזה הרבה מאוד זמן במהדורה, אבל הם לא אמרו חבל, כי חבל זה שקר של ינון מגל שלא צריך לחזור עליו, נורא פשוט. עוד מה שרציתי להסביר לכם בהקשר הזה, זה הגיחוך, כי לפעמים אני חושב שאני בסרט של אפרים קישון, או בסצנה ממונטי פייטון. זה התחיל בזה שלפני 3 דקות, כשהתפרסמה הפרשה הזו, הם בכלל לא הכירו את פלדשטיין. לשכת ראש הממשלה אמרה, אף עובד לא נעצר, הוא לא עובד שלנו. זאת אומרת, השליחו אותו מתחת גלגלי האוטובוס. עכשיו שכנראה, אני לא יודע, אבל כנראה יש, אולי הם קיבלו, אולי משפחת פלדשטיין רמזה למשפחת נתניהו, שאם לא תשמרו על אלי, אנחנו נשמור על ביבי, לא יודע, זה הכל ספקולציות. פתאום הם גילו את העינויים ואת הטלטולים ואת המרטפים וכל האינון מגליז, לעכשיו הם התפקדו במהירות לשוברים שתיקה, לרבנים נגד עינויים ולרופאים בעד זכויות אדם, כן? כולם. ואני שואל אותם איפה הם היו כשאת נועה גולדנברג, בחורה עם אפילפסיה, שנחשדת, אין על זה בדל של ראייה, שזרקה קובבה לכיוון המשוער של השר לביטחון פנים, אז עצרו עם הזיקים בידיים ברגליים בנווה תרצה, לילה שלם על כלום. עוד 3 אנשים האלה ששמו קרוזים של שלח את עמי, אוי אוי אוי, כמו שאינו נוהג להגיד, בבית כנסת פתוח, ככה, בשלווה, שמו על הכיסאות, קצת להכניס הרהורים, בבית כנסת שיש בו 230 אלף אלוני שבת, כן? אז עצרו אותם בבית, בשבת, אז שם הם שתקו. עכשיו זה מזכיר לי עוד משהו, אפילו יותר מצחיק. אתם זוכרים את אחד ניר חפץ? היה אחד כזה. אז אתם זוכרים שכשהוא נעצר בהתחלה, היה מסע דומה מאוד למסע של עכשיו. של פשפשים, יש פשפשים, שמו אותו, נטולו סמיכה עם פשפשים, וכולם צרחו וצבחו, ומה קרה כשניר חפץ התחיל לזמר והפך לעד נגדם? לעד מדינה אפילו, מה קרה? הם התהפכו, הם שכחו אותו. אז אל תתרשמו, אנחנו מתעסקים עם משפחת פשע, עם מאפיה סיציליאנית על מלא, כשאתם שומעים זנב תולעת בשם יעקב ברדוגו, עולה ותוקף ומתנף ומחרף ומגדף כל דבר שיכול לסכן את הוד מלכותה והוד מלכותו. עכשיו זה ראש שבק ורמטכ"ל. אני חייב לתקן פה את 2 השקרים הכי בוטים של התולעת הזו. הראשון זה, פשוט שלחו לי את הסרטונים, שהרמטכ"ל התלונן נגד פלדשטיין, הרמטכ"ל התלונן נגד אלי פלדשטיין, נקמתו של הרמטכ"ל באלי פלדשטיין. שקרן עלוב ובזוי. הרמטכ"ל לא ידע מי זה אלי פלדשטיין, בכלל לא ידע שיש כזה אדם, כשפנה לראש השבק, על פי התקשיר ומה שצריך לעשות, ואמר לו, תשמע, זה דלף סוד שאתה חייב לבדוק. תבדוק את זה. ואף אחד לא הרמטכ"ל, וגם לא ראש השבק, העריך שזה יוביל אותם ללשכת ראש הממשלה, שכמובן פלדשטיין בכלל לא עובד בה. השקר השני...
זה טוב.
השקר השני, הבוטף יותר, זה ראש השבק אישית חקר את פלדשטיין. אנחנו בעידן, אמר את זה ראשון גבי אשכנזי עוד ב-2019, אנחנו בעידן שזה לא רק שהם לא מפחדים להתאפס בשקר, הם נושאים את השקר בגאון. ראש השבק מעולם לא חקר אף אחד, כי הוא לא עשה, אם יש דבר שחסר לו ברזומה, זה חקירות. רונן בר גדל במבצעי, הוא היה לוחם, ואחר כך הוא היה ראש אגף המבצעים.
טוב.
אבל הוא לא היה חוקר, והוא לא חקר, והוא לא ראה את פלדשטיין מעולם גם ברגע זה. הוא קיבל בקשה מהצבא לחקור דליפה שגרמה לנזק ביטחוני עצום לתקשורת זרה, וכך עשה. וכל המסע שאתם רואים עכשיו, הם הולכים לפטר את ראש הבק ואת היומשית, זה הכל כדי להלך אימים. למה? כי זה משפחת פשע.
אוקיי, okay, טוב. קודם כל אני שמח שהגעת למצב התודעתי שבו אתה מפרגן לבנקים על הרווחים שלהם ומקריא בשמחה כמה מאות מיליונים.
אתה לא הבנקים, הקשבת למילה, אינון, למילה
אחת. בן, אתה עכשיו מפריע לי.
נכון, כי הפרעת לי. אתה לא שמעת שאמרתי כן. שהבנקים מרוויחים
בסוף,
יותר מדי
בסוף
כסף?
בסוף מלמלת משהו.
אבל, לא מלמלתי, אמרתי.
אבל התחלת אמרתי. בזה שאתה מבקש...
אגב, שאלה עם הבריאות.
כן, כן, ברור, ברור, ברור.
כן, כן, ברור.
ברור,
אתה הגעת למצב...
בן.
אתה צריך להעמיד מולך מראה, אגב, לא רק באולפן, אלא גם בחיים. אתה צריך להסתובב ברחוב.
תודה.
כשיש מולך מראה, שזזה כל הזמן, כדי שתראה את דמותך הרעילה במראה, ותקשיב רק לעצמך.
מעולה.
הרי אמרתי ולא מלמלתי, אמרתי בקול גדול, נכון? כי הפרעת לי. בהתחלה. אם אתה מפריע בהתחלה, אני מפריע בהתחלה. איך זה? אתה לא רוצה? קח את עצמך ועוף מפה. כי אמרת...
כי אני אמרתי את זה בכל...
נכון. אמרתי את זה בכל רם גדול וברור שהבנקים בישראל חזקים מדי.
בני שאולסקי זה היום האחרון שלו פה, אתה יודע?
אז תגיד, למה...
בני שאולסקי זה היום האחרון שלו.
למה? אז אנחנו ניפרד בנו יפה. למה? חבל שזה לא היום האחרון שלך.
למרות שיש לו אותם נוראי במוזיקה. חבל שזה לא היום האחרון שלך.
אין לך עוד איזה דרישת סחיטה מהמול שלנו, ואולי תעשה עוד איזה משבר. אז למה אתה...
למה אתה יורד מהפסים, בן?
דקה אחת.
עכשיו אני מבין למה אתה לא מצליח לשמור על קשרים.
אתה אומר שאני אומר וואי.
אתה יורד מהפסים, אין לך שליטה בפה.
אני שומר על קשרים יותר ממך, ומעולם לא בגדתי בקשר שהיה לי, אוקיי?
אבל התגרשת פעמיים.
בניגוד לך. מה?
כי אתה לא מסוגל לשלוט על עצמך.
אוקיי, אז אני אתן לך בפרטי את הטלפונים של דניאלה ושל הילה.
כן.
תתקשר ותשאל מה הקשרים שלי איתן גם היום.
לא.
בחיים.
אחר כך
לא יהיו לך קשרים כאלה לא. עם בנות זוג.
זה בסדר.
כמו שיש לי עם הגרושות
שלי. כי
גם איתי... אז תעשה לי טובה.
לא, זה לא
העניין. אל תלך
לא
למקום
עניין.
הזה, כי אתה טיפול לתוך הבור שחפרת על עצמך.
זה לא רלוונטי.
לך. עכשיו,
כי
אתה...
כי גם איתי אחר כך הכל
לא
בסדר.
לא תשקר עליי בשידור חי דקה אחרי שגמרתי לדבר. חשוב לי מאוד שתדע את זה.
כן.
אני לא פתחי, ואני לא זמרי, ואני לא אמו, ואני לא כל הליצנים. איתי, אותי, דיבתי לא תוציא. ואני עוד מחכה לתביעה שלך על הקטע הזה של, שאמרת עליו, עליו של החטופה, שזה יושב הממשלה טיפול או שחטפים יחזרו. הבטחת לי שאתה תובע, נו, איפה התביעה?
לא, הבטחתי שסילפת את דבריי.
לא, לא, הבטחת, אמרת, הנה, אני לא משקר. עד שאתה הולך לתבוע
בן,
אותי.
אוקיי,
אני מחכה,
עכשיו אני יכול לדבר?
אני מפטר, כן,
תודה.
בבקשה.
בית, מה
אבל אם אתה תשקר עליי, אתה תחטוף,
אוקיי.
מיד. עכשיו תדבר.
זה שהתגרשת פעמיים, זה שקר?
לא, זה שאתה אומר שאני לא מסוגל לשמור על מערכת יחסים, זה שקר.
לא, אתה מפוצץ יחסים, כי אין לך שליטה על
הפה. אני לא מפוצץ יחסים.
אין לך קווים אדומים. אין לך קווים אדומים.
שלי, שקרניקי, שתי מערכות היחסים שלי לא נגמרו בפיצוץ, לא היו עורכי דין, לא היו משפטים, לא היו בגידות, לא היו חפינות, לא היו כלום, אוקיי? אז תסתום את הפה שלך כבר ותמשיך.
אתה פשוט לא שולט.
עכשיו תסתום את הפה ותמשיך.
בנצ'וק, מתוק,
עכשיו, ברגע זה, תשתוק ותמשיך.
עיניים שלי, עיניים שלי, מתוק שלנו.
תעזוב את אמא שלי, ואני אעזוב את אמא שלך.
מתוק שלנו, חמוד.
לא, אני לא מתוק שלכם.
תרגע.
הכל בסדר. והחנדלך האלה, החנדלך של הפטריוטים לא יעבדו פה.
עכשיו,
אתה עליי, לא תשקר.
מתוק.
תשקר על החברים שלך.
אם אתה מת בהתקף לב בשידור, זה נחשב רצח.
לך תגן על התועבה, אני מבין את כל האינטרסים שלך, הכל בסדר, אני זורם. אצלי לא תשקר, לא עליי.
אנחנו יוצאים ל...
אתה תשקר עליי בפטריוטים. אתה מוזמן לשקר עליי בפטריוטים.
זה בדיוק הזמן לטיימאוט.
נרגענו?
לא.
לא?
אם יש אי הבנה, כשתשקר עליי, דקה אחרי שגמרתי לדבר, זה לא יעבור, זה לא יקרה.
לא, מה שיקרתי?
אגב, סליחה, אגב, אני חייב לתקן.
מה היה השקר?
אמרת שאני משבח את הבנקים שמרוויחים וזה, ואז אמרתי לך, אני אמרתי הפוך, לא מלמלת, לא מלמלתי. אמרתי שהם מרוויחים יותר מדי, שהם חזקים מדי, בפה מלא, ואתה שקרת.
אתה יודע מה, אני אשמיע לך את ההקלטה.
שנייה.
פה זה כמו בגיהנום, כמו בגיהנום שמראים לך את ההקלטות, אני אשמיע לך את ההקלטה.
לפני שאתה משמיע, אני אשמח שתשמיע, אני רק רוצה לתקן, כי מתברר שגם אני טועה, ואפילו הרבה, כתב לי מישהו שהוא מהתחום, שהבנקים, רוב הבנקים הגדולים בישראל בכלל שייכים לציבור. זאת אומרת שאנחנו המרוויחים הגדולים. עכשיו תשמיע לי.
כן.
אין להם גרעין שליטה, אם אתה יודע למה אני מתכוון.
א', הבנקים מרוויחים מדברים שלא קשורים לחרם שאני עושה עליהם. זה לא קשור לזה.
אוקיי, תעשה עליי חרם, אנא.
זה דבר אחד. דבר שני,
אני מקווה שקמפיין הילד של כולנו על אלי פלדשטיין יצליח יותר מהחרם על הבנק של הבנק לאומי, כי הבאת להם את ההצלחה, נשמה, מה אתה לא מבין פה? מה אתה לא מבין?
החרם שלי הוא לצרכנים.
זה בדיוק הריבון שלך.
כל יום מפרסם אנשים שמודיעים שהם עוזבים את הבנק.
מצוין, והבנק רק מרוויח ועולה.
הכל טוב.
אז חבר'ה, תעזבו גם אותי ככה.
מעולה, הכל טוב. זה טוב, כמו שהחרם היה טוב על שטראוס, וכמו שהחרם היה טוב על אלג'ל.
אגב, גם שטראוס היה להם מאזנים ציונים.
מעולה, לכן בסדר.
במקרה היה לי אז נגישות שם בזה באותו זמן.
אנחנו יודעים איך זה נגמר, הכל בסדר. הכל בסדר. כשהם חזרו לשדר בערוץ 14, הכל בסדר.
הם לא משדרים בערוץ 14, אולי הם מפרסמים.
מפרסמים, מפרסמים, כן.
בקיצור, מה רצית להשמיע?
ואנג'ל נכנעו לחרדים. הכל בסדר, בן, שבנק לאומי ימשיך, ואני אמשיך בשלי. יש לי מיליון עוקבים באינוניוס.
מצוין.
יש לי כל יום מיליון עוקבים.
מעולה. אתה יודע, הבעיה היחידה שלכם זה העובדות. אני בסך הכל הבאתי את העובדות של המאזן של בנק לאומי ברבעון השלישי. כמו שאתה יודע, מביאים את העובדות של מספר הנרצחים בקדנציה של נתניהו, או האם היה טבח, ומי היה ראש הממשלה בטבח. כאילו גם העובדות האלה, צריך להתמודד עם הכל. אתה מוכן להשמיע את זה כבר שנתקדם?
לא, לא, צריך להכין את זה.
חשבתי שהכנת. חשבתי שסוף סוף עשית שיעורי בית.
אבל מה שכן, צריך להגיד שרויטרס מפרסמים הבוקר, כלכלת ישראל ניצחה את התחזיות עם צמיחה מפתיעה למרות המלחמה ברמה של 3.8%. אוי בן, זה אמבולנס להוד השרון, מה שנקרא,
תשמע, בנושא כלכלה, אני לא מתכוון בכלל, אתה מזכיר לי קצת את סמוטריץ', שהוא היה אצלנו בפגוש בשבת, והסביר שמצב ההייטק מצוין.
כן.
איכשהו גמר להסביר את זה, קרס לי הנייד, נשבע לך כל הוואטסאפ.
אבל עכשיו אני מדבר, אבל עכשיו אני מדבר.
קרס לי, לא, אנחנו מדברים על זה. היום, היום,
עכשיו החוקים השתנו?
היום התוכנית היא ביחד.
היום התוכנית היא ביחד?
כשאתה משקר עליי, מסיכים לפי תומנו, אומר סבי.
היום הוא קבע שהיום זה תוכנית ביחד.
אני אגיד לך רק דבר קטן לגבי כלכלה. אני בכלל חושב שאולי בכלל אני לא צריך לענות לך.
אז אל תענה.
אני רק מסביר למה אני לא עונה, כי בסוף לכל אחד מהמאזינים שלנו יש חשבון בנק, יש חשבון כרטיס אשראי, יש סופר, וכולם יודעים את האמת. עכשיו תמשיך להגיד שהכלכלה של ישראל בשושנים, סבבה.
יפה.
הנה, אני לא מפריע. אם אתה רוצה, עד סוף השעה, דבר רק על הכלכלה.
מישהו אתמול פרסם שב-365 ימים האחרונים, אני לא בטוח, אני לא בדקתי את זה, אבל זה רץ בקבוצות, שב-365 ימים האחרונים, הבורסה של תל אביב עלתה יותר מכל הבורסות בעולם. בעולם.
כן, כביקום.
אז זה, אבל אתם, אצלכם הרי הכל רע. זה הקטע. אתה כל יום יושב ומנסה להסביר כמה הכל רע במדינת ישראל, כמה אנחנו מפסידים, כמה רע לנו, כמה הכל לא טוב, והכל מאינטרסים פוליטיים. זה כמו שתרעלה 12 לא שידרו אתמול אייטם משמעותי על בן אדם בכלא שיש חשד שיתאבד, על מה שעושים לו, והם לא משדרים את זה בגלל שזה נוגד, או שזה נוגד את האג'נדה הפוליטית שלהם, או שזה נוגד את האג'נדה, את האינטרס הפרטי שלהם, שהם עשו פאול ערכי בזה שהם שידרו את האימא בשעתה הקשה, ואחר כך היא אמרה, יצא לתקשור שהם עשו את זה, שהם שקרנים. אוקיי, יכול להיות, אבל שתבינו עם איזה חומר אנושי אנחנו מתמודדים. אנשים שערוצי האויב מצטטים אותם כל היום, כן? תבינו עם מה אנחנו מתמודדים. זה האירוע. עכשיו זה מיעוט, כי בסוף כשעושים סקר, רואים שעם ישראל מרוצה ומאושר. אבל שולטת פה אליטה, אליטה, כן, הגרויסה אליטה, כן, איזה רמה של אליטה, של אנשים, במוקדי הכוח, שתפסו את מוקדי הכוח, והם יעשו הכל, אבל הכל, כדי להפיל את הממשלה, ואחר כך שיש הדלפה, שתוקעת את החמאס, הדלפה שתוקעת את החמאס, הם קוראים לזה מבצע השפעה על כחול, על הצד הישראלי, תגיד לי, מה שברק רביד שפרסם אתמול, וירון אברהם וכל זה, שמדליפים להם את עמדת ראשי מערכת הביטחון, שהם חושבים שישראל צריכה להתקפל ולהיכנע לחמאס, זה לא מבצע השפעה? זה לא מבצע תודעה על כחול ועל הציבור הישראלי? זה עוזר למסע ומתן? זה לא פוגע בחטופים? זה לא מעכב את המסע ומתן עם חמאס? מה, כאילו, אני מנסה להבין, איך הכל פה הפוך? איך הכל פה הפוך? איך יכול להיות שרונן ברגמן, שמוציא חומרים סודיים בניו יורק טיימס, הוא הופך להיות פרשן בפראבדה ידיעות אחרונות, ובכלל בתקשורת הישראלית, על חומרת האירוע של הדלפת מסמכים סודיים. זה לגזלט את המוח. זה פשוט לא יאמן מה שהם עושים.
נורא.
נכון, זה נורא. ואני לא אשתוק. ואני לא אשתוק בעניין הזה, ואני אמשיך להילחם, נכון, ואני אמשיך להילחם למען בן אדם שאתם, שהפרקליטות מגדירה אותו,
אגב, אתה יודע מתי תפסיק להילחם? אם יתברר שהוא יתהפך, ואין לי מושג מה קורה שם.
אוקיי.
כי במתי קסמים אתה תפסיק להילחם, אתה יודע למה אני יודע את זה?
נכון.
כי זה מה שקרה עם ניר חפץ, וזה מה שקרה עם פלדשטיין בהתחלה.
אבל אני מדבר עכשיו, אבל אני מדבר. זה לא קשור לניר חפץ, זה לא קשור לניר חפץ. זה קשור אם הוא יתהפך ויעשה אינפורמציה, כמו שאתם עושים, שבאמת פוגעת בביטחון המדינה. כן. הוא הוציא אינפורמציה שעוזרת לעמדה של ישראל במסע ומתן, שתוקעת את חמאס, שתוקעת את סינואר, שמסבירה שמה האסטרטגיה שלהם זה שיהיו פה הפגנות נגד הממשלה,
טוב, כדי שישראל... כדי שישראל כדי אני מתחפש רגע לינון מגל, אתה מדבר כבר 9 דקות או 13 דקות, תסמן כשאתה מסיעת, הנה, אני נושך בעקביך, כמו שאתה עושה לי תמיד. אז אתה חופר, אדוני.
לא, אבל אתה מפריע לי לדבר.
גם אתה מפריע לי לדבר הרבה.
אם הוא יעשה...
אם נבדוק כמה הפרעת לי וכמה נפרעתי לך, זה 98.2.
אם הוא יעשה משהו שפוגע בישראל, אני אתקוף אותו. הוא לא עשה כזה דבר, זה שקר. זה הפושעים בפרקליטות. אתה קורא לנתניהו, איך אמרת? משפחת פשע, מאפיה סיציליאנית, שאחרי זה הדיבורים שלך נגמרים בזה שיורים על בית ראש הממשלה.
כן, חבל תלייה ירועים עליו.
זה הבדיחות שלכם. והכי אני אוהב שאתם אומרים, אף אחד בפרשה לא ידע שזה יוביל ללשכת ראש הממשלה. הרצי לא ידע, הוא לא ידע כבוד הרב. כל הזמן אתם חוזרים, מי אלה על דעתו? מי אלה על דעתו הרי, שזה שההדלפה לבילד, לא, היינו בטוחים שזה הגיע מהלשכה של הרצי. היינו בטוחים שרונן ברגמן הדליף את זה. ודאי, אנחנו כולנו מטומטמים. אתה יודע, על זה נאמר... ויומר אברהם, כי אמרתי, רק אין יראת אלוקים במקום הזה והרגוני, אין לכם אלוהים, ולכן זה נגמר בזה שבן אדם רוצה להרוג את עצמו. אין לכם אלוהים, אין לכם גבולות. ויאמרו איש אל אחיו, אבל אשמים אנחנו, כי אחינו אשר ראינו צרת נפשו, בהתחננו אלינו, לא שמענו. על כן באה אלינו הצרה הזאת, זה לא יקרה, אני לא אשתוק, אנחנו לא נשתוק, אתם לא תרצחו פה בני אדם, על המניפולציות שלכם, שפתאום יש הדלפה אחת שאתם חוקרים, עם כל אינסוף ההדלפות שנגד מדינת ישראל, לא נשתוק לכם, ואם אתם תמשיכו ככה, אז אחד אחרי השני אתם תעופו הביתה, בין אם זה היועמ"שית, ראש השב"כ, הרמטכ"ל, שר הביטחון, כל מי שיעשה את המניפולציות האלה, יעוף הביתה, תודה.
טוב, הוא ממשיך שקר, אבל אנחנו נאלץ להגיד את האמת, פשוט ככה זה עובד. הבן אדם רוצה להרוג את עצמו. אני לא אשתוק. יש 101 אנשים שרוצים להרוג אותם בתוך מרתפים של חמאס כבר שנה וחודשיים.
עוד מניפולציה.
זה לא מעניין את סבתא שלהם.
לא מעניין את סבתא שלהם. חיילים נופלים במלחמה. הזו, חיילים נופלים כל היום במלחמה. תתבייש.
וגם זה לא מעניין את סבתא שלכם. ואתה יודע מאיפה אני יודע? כי אתמול אתם פתחתם עם הזיקוק המגוחך הזה, במקום עם 3 נופלים, את המעדורת הרעל שלכם. משם אני יודע את זה.
כן, ולכן כל החיילים רואים ערוץ 14.
ואתה פותח כל בוקר פה, בנרקיסיזם הממהיר שלך עם הרייטינג, במקום עם הנופלים.
כן.
מזה אני יודע את זה.
ברור.
הלאה, בוא נתקדם. מה עם החטופים, אמרתי, פוגעים בביטחון המדינה. השקרן שמולנו ממשיך לשקר.
אבל למה לקלל?
כל הידיעות שמתפרסמות בארץ, כולל מה שהוא דיבר אתמול, עוברות צנזורה. יש גוף אחד שהוא עצמאי, אגב, יש לו שיקול דעת עצמאי, שקובע אם הדבר הזה פוגע בביטחון המדינה או לא. קוראים לו הצנזורה הצבאית. והצנזורה הצבאית מאשרת כל דבר שאנחנו מפרסמים, וכך סיפרתי לכם שיש לי בנק של פרסומים שנפסלו במלחמה הזו, ואני מרכין את ראשי ולא מפרסם אותם, כי עצם הידיעה, לאו דווקא תוכנה, עצם הידיעה יכול להסגיר מקור מודיעיני חשוב מאוד, ולפגוע בחיי אדם ביטחון המדינה, וזה בדיוק מה שהמנובלים והפושעים האלה עשו. הדליפו את זה לבילד ולג'ויש קרוניקל כדי לעקוף, וכל זה למה? כי ב-31 באוגוסט הרי הם החזיקו, מרוב שהידיעה הזו הייתה חשובה, יש להם ספין להרמת השקר הזו. יש להם ספין שלא מסרו מידע לראש הממשלה, אז הוא השיג... אבל הם אומרים שראש הממשלה בכלל לא ראה את זה. מיוני יש לפלדשטיין את הידיעה, הוא לא עשה איתה כלום. מרוב שזה חשוב להגיד, ב-31 באוגוסט, רוצחים את בני ערובה, מתחיל גל ציבורי, ואז יש צורך להפוך את הגל הזה על משפחות החטופים המוחות, ואז לוקחים ידיעה שנפסלה על ידי הצנזורה, ושוב, בניגוד למה שהשקרן הזה אמר פה עכשיו, זה לא חקירת הדלפה. כמעט לא חוקרים פה הדלפות, אנחנו דמוקרטיה. חוקרים פגיעה בביטחון המדינה כשגונבים חומר גולמי. הגולמיות של החומר הזה מסגירה את המקור, והם ממשיכים לשקר. הרמת האשפה הזו ממשיכה לשקר, ולתנף את הרמטכ"ל, ולתנף את ראש השב"כ, ולתנף את המערכת. אתה לא הרגיע כלום, אתה מוזמן לקחת את עצמך ולעוף מכאן. ועוד דבר אני רוצה להזכיר לך.
אתה מדליק את עצמך, אתה מדליק את עצמך.
נכון, נכון, אני מדליק את עצמי, מודה. נכון, 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 ואני גאה בכל מילה שאני אומר.
תיזהר, תשמור על הבריאות. אתה לא צעיר.
אתה מכיר את הקטע הזה שהסוסים ברחו מן האורווה? על הבריאות שלי כבר אין מה לשמור, אבל אני גאה בכל מילה שאני אומר פה.
לא, אני רק אומר, צריך לשמור, אתה יודע, לא להתרגש יותר מדי.
תקשיב, כל מה שאתה אומר, אני אעשה הפוך. כי אני רוצה להיות הנגטיב שלך, אוקיי?
אז אני לא מסיר אחריות אם קורא לך משהו. אני מסיר אחריות, אני זרתי.
כי יש על מה להתרגש. עכשיו אתה יודע, אנחנו מרוצים אנחנו לא רוצים לנצח. לא, אף אחד מאיתנו לא רוצה לנצח, ורק מה שרע אנחנו נגיד פה.
נכון, נכון.
יקירי,
אתם לא רוצים לנצח.
אתה שוכח, אם תסתכל רגע במראה הזו שאני רוצה שיתקינו מולך.
יש לי מראה, אני רואה את עצמי בפריים.
אתה תראה את הקריינית ההיא מצפון קוריאה, ששם תמיד הכל טוב. ואתה מבין,
ועוד יותר קרתה טוב.
קרתה לכם תקלה. התקלה שלכם, זה שהשופט אלרון, שאתם כבר שנתיים מעלים אותו לדרגה של אלוהים, הוא הנשיא, הבא של העליון, ויריב לוין נשבע בשמו, אגב בצדק, הוא שופט שמרן מאוד, מזוהה מאוד עם המהפכה, והוא זה שמעריך את מעצרו של פלדשטיין, עד הגשת כתב האישום ובקשה למעצר תום ההליכים, וזו תקלה, זו פשוט
נכון,
תקלה.
זו עכשיו, תקלה, נכון.
עכשיו אתה
נכון.
כל פעם מפריע לי להגיד
ואתה,
משהו.
ואתה מעלל שופט, שמקבל מאוד, טלפון מאיזה אלוף משנה.
קודם הוא לא קיבל שום טלפון.
קיבל טלפון מאלוף משנה,
הוא לא קיבל שום טלפון.
או חומר, קיבל חומר.
אוקיי, חומר, בסדר. יש לי חדשות בשבילך.
אתה מעלל אותו,
יש לי חדשות בשבילך, מר שקרן,
שופט. שמקבל אינפורמציה
שופטים מקבלים חומרים, אתה יודע, ככה זה עובד.
מחוץ לדיון, ככה זה עובד. זו הרמה שלכם.
שופטים מקבלים חומרים, ועכשיו נגיד לך עוד משהו, נכון, זו הרמה שלנו. שופט מקבל חומר ואני לא מעלל אותו. אני עושה מה שאני עושה כל חיי. יש לי לפעמים ביקורת על שופטים, אני מרכין את ראשי ומקבל את ההחלטה שלהם, גם ב-11-0, ורגע, אני חייב לפני הפרסומות משפט אחד, כי אני כל הזמן אומר להגיד את זה, והוא לא נותן לי. לגבי מערכות היחסים. מערכות היחסים, זה לא רק אתה, אינון. אתה סוגד לבן אדם שהיו לו שלוש נשים בכולנו בגד. חשבתי שלרגע שכחת את זה. פרסומות.
אוי, אתה צדיק, אתה משהו, אתה באמת, אתה דמות ומופת לבן אדם ערכי.
כן, אוקיי, טוב, חבר'ה, אני מבקש להתרכז פה, לא לצאת לי מריכוז ולהתחיל להיכנס לי פה בעצים, זאת לא התוכנית הזאת. זאת לא, התבלבלתם בתוכנית. תוכניות אחרות ייכנסו בעצים כמה שאתם רוצים. אבל אני לא לוקח אחריות, כמו שאני לא לוקח אחריות על המצב הבריאותי של בן, לא הנפשי, לא בריאות הגוף, לא בריאות הנפש, אני זהרתי, אני אמרתי מראש, לא רוצה שאחר כך יבוא אליי בטענות, אתה אחראי, אתה אשם, אתה הראש, אתה אשם. אם ביבי הראש הוא אתה אשם, אז כשעולה ברויטרס אומרים שכלכלת ישראל ניצחה את המלחמה, אז בבקשה תפרגן, תגיד לביבי, אתה הראש, אתה תותח, ברוך השם, זה מה שאני מבקש. עוד לא דיברנו על אסור, אסור שעזב את התפקיד, שרצי זה, הוא היה פרסונה נון גרטה במתכל, כי הוא היה נגד סרבנות, הוא הבנתי היה נגד כל מיני מניפולציות, מבצעי תודעה של המתכל לבן אג'נדות, ככה אמרו לי, אני לא יודע, הוא לא מהחונטה, כן, הוא לא מהחונטה, ולכן הוא לא קיבל, הוא לא קיבל פיקוד, הוא לא קיבל פיקוד, וסיים, הבנתי שהוא העביר ביקורת על בנושא, א', לא הודע לרמטכ"ל באופן אישי, כמו שמקובל בדברים האלה, ב', העביר ביקורת על עניין הניצחון, חתירה לניצחון, וג', על העבודה שלו לגיוון המערכים השונים בצה"ל, שזה דבר מאוד חשוב וטוב שאסור עשה את הדבר הזה, ודיבר על עניין האחריות כמובן, אז נאחל לו הצלחה, הבנתי שהוא נשאר, הוא לא הולך הביתה, כן, הוא מחכה, נראה לי שיהיה רמטכ"ל...
טוב, אז תשמע.
שנייה, שנייה. הוא מחכה שיהיה רמטכ"ל אחר, נראה לי, זה הכוונה שלו, אבל, או הציפייה שלו, ואז אולי כן יקדמו אותו, מישהו אחר שאולי כן יקדם אותו, אז נאחל לו הצלחה בהמשך דרכו.
כן. טוב, בוא נתחיל עם האחריות שלך על הבריאות שלי, אני פותר אותך חגיגי, תקליטו, שלא, אני לא רוצה אחר כך שיבואו שוטרים ויצרו אותו, ואז ימצאו חבל בתאו, על אם יקרה לי חלילה משהו.
אם אתם שומעים את ההקלטה הזאת, תדעו ש...
שינון לא אשם בכלום, הוא אמנם הראש, אבל הוא לא אשם.
כן.
ואני באתי עם הבריאות הגרועה עוד מהבית, זאת אומרת, זה לא, האמת שזה זה לא נכון, כן, אבל לא חושב. אגב, יש לי,
אגב,
יש לי חדש...
אם הגענו לשלב האגב?
לא, זה, עכשיו נזכרת, איך לא עשיתי את זה? יש לי חדש, קניתי לאחרונה מד לחץ דם. יש לי פה.
וואלה.
ואמרתי, כן, זה טוב, תשמע, תגיע לקידומת 6 וגם אתה תקנה, אם תגיע.
אוקיי, אוקיי.
ואמרתי, אולי טוב, אחרי שאני פה מתעצבן, למנות לחץ דם בשידור, זה יכול להיות מצחיק.
מעולה.
אז יכול להיות שנעשה את זה
במשך. תמדוד עכשיו.
כן, זה ללכת להביא, וזה גם לוקח כמה. בסדר, יש עוד שעה, בוא.
אוקיי.
אנחנו עוד לא גמרנו.
אני חושב שצריך להיות חלק מהתוכנית.
אז לגבי הבריאות, הנה אני פותר.
שאתה יושב כל התוכנית עם מד לחץ דם.
כן, לא, זה לא עובד ככה, אנחנו רואים שאתה לא יודע מה זה. זה מודד, ואז זה נרגע. אתה צריך למדוד עוד שוב ושוב ושוב. בקיצור,
אני... ברוך השם,
איך קוראים לזה הפט?
הבריאות שלי הייתה סבירה בחיים, כן, בינתיים.
בגיל 56 גם שלי הייתה סבירה. קיבלת הפטר מהחיות וחמש מהחיות לבריאותי. ואני גם רומז שאני לא הולך פה לשום מקום. לגבי אסור, אני מודה ומתוודה, פספסתי את הפרשה הזו, אין לי מושג על מה אתה מדבר, לא קראתי כל מה שנכתב. מה שאני כן יודע זה שבמקור המקור, היה מאוד מקורב להרצי הלוי, אני אומר את זה ברצינות.
כן.
אבל כנראה קרה שם משהו, ובוא נאמר שהוא מתווסף לרשימה של 432,567 קצינים שלא קודמו לפי דעתם, ועוד רבות ידובר ויסופר, אני לא יודע לאן הוא הולך, כן הוא הולך.
מפתיע, במתכל הזה, ז'אנר מסוים, כן, קודם באופן כללי. וז'אנר מסוים פחות קודם באופן כללי.
כן, מסתכל על הקצינים במתכל הזה, ואני אומר ש...
במתכל לדורותיו.
אלוף פיקוד צפון הוא תותח. אלוף פיקוד דרום הוא תותח. כל האוגדונרים תותחים, הקצינים מצוינים. צהל חותר למגב על ניצחון, למרות מה שעשו אמר.
ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
טוב, דיברתי עכשיו עם מישהו שראה את פלדשטיין בימים האחרונים. ריחמתי עליו.
הייתי זה רק העורך דין שלו.
ריחמתי עליו, הוא אומר. נמצא בחוסר ודאות מאוד גדולה, לא יודע מה קורה איתו. ירד במשקל.
אלא שיצרו גם אותי.
נפגש עם פסיכיאטר, נתנו לו טיפול, מבוהל, לוחש, כל דבר קטן שנותנים לו הוא מעריך מאוד, מנשק אותך וכדומה, כמו ניצול שואה שנותנים לו אוכל, מתרגש שאנשים עוזרים לו, נראה מבוהל, מפחד, לא מצליח להירתם. לא מצליח. בן, אל תזלזל בכאב של אחרים.
אני לא מזלזל, אני אומר לך את התכלס.
אל תזלזל בכאב של אחרים.
אתה חוזר על מילים, אני לא מזלזל בכלל.
האכזריות שלכם למי שנוגד את דעתכם הפוליטית אינה יודעת גבול. לא מצליח להירדם, שבר כלי, עצוב לראות אותו ככה. ראיתי נוחבות שרצחו ואנסו ששופטים מאשרים להם בקשות, מרחמים על אכזרים, שירחמו גם עליו. זה בן אדם שראה את פלדשטיין בימים האחרונים. אוקיי. בוקר טוב לכם, בוקר טוב, מה קורה, מה נשמע, מה יש לנו עוד, אתה יודע, בעד לפיד, תמיד יש לנו את לפיד.
תמיד אפשר לברוח ללפיד. בדיוק, זה, תמיד. אתה יודע מה, זה נכס שאתה לא יודע להעריך אותו, חבל.
זה נכון, זה נכון. ומה שמדהים הוא שפחות ופחות אנשים מעריכים אותו, כי המנדטים שלו are shrinking.
ואתה חייב לטפל בזה.
בדיוק.
אתה לא יכול להרשות לעצמך לאבד את זה.
אז לכן אני רוצה שאנשים יקשיבו לדברים שהוא אמר, ואחר כך ננסה להתמודד איתם.
חיילי המילואים לא יכולים לסמוך עליכם. הם מסתכלים על הממשלה הזו, מסתכלים עליך, מר נתניהו, והם יודעים שאין על מי לסמוך. אי אפשר לסמוך עליך. הם מוכנים להקריב את חייהם. הממשלה לא מוכנה להקריב אפילו כיסא. הם מוכנים לסכן את חייהם, ראש הממשלה לא מוכן לקחת את הסיכון הפוליטי הכי קטן, כדי להחזיר 101 חטופים הבית.
טוב, בקיצור, זה מצחיק. אין סוף, אנשי מילואים הגיבו לשטות הזאת, כן? אחד מהם, אני אקרא אחד, דביר לוגר, לוגר, אני לוחם מילואים מעל 270 ימי מילואים שכוללים תמרון בעזה וגם בלבנון. הייתי ממליץ ללפיד להסתובב קצת יותר בין לוחמי המילואים ולבדוק על מי הם סומכים. יש לי הרגשה שהוא קצת מנותק מהמציאות. קצת! קצת מנותק מהמציאות. יאיר לפיד, יש פה לוחם מילואים שהוא אומר שעשה מעל 270 ימי מילואים, גם בעזה, גם בלבנון, לוחם, כן, נלחם והכל, והוא בתחושה שלפיד טיפה מנותק מהמציאות. עמית הלוי? אתה איתי? או נגדי?
איתך ונגדך.
מה עמית אומר אלי לוי אמר?
אני שומע כל מיני פולופים ואני...
עמית הלוי,
אני מקבל איזה ים של פולו-אפים ופפילו יודע מה הוא אמר.
עמית
הלוי. רגע, למה? אבל שמעו אותי, למה שמעו אותי?
שמעו אותך, כן. שמעו אותך בשידור.
לחצתי על הטוקבק, מה זה פה שערוריה? יש לי הזנות פה. אשכרה. תשמע?
נו, לא הבנתי אבל מה הטענה.
לא חשוב, אני שאלתי צער, תמשיך.
לא, מה הטענה של עמית הלוי? לא הבנתי מה הוא אומר.
אז תרים לו טלפון.
תוקפת התנהלות הצבא בג'באליה, הבנתי. שבעצם הוא עושה פשיטות ויוצא ונכנס. בואו, צריך גם לג'באליה, זה לא מקום אחד. ג'באליה יש מחנה פליטים, ויש עיר, ויש זה, וכאילו, וזה שלושה מקומות. יש שלוש ג'באליה, שלוש ג'באליות. זה לא כל פעם נכנסים לאותו מקום שיצאו ממנו, בסדר? נכנסים למקומות שונים. ואני בסך הכל, למרות שיש לי ביקורת על הרמטכ"ל, כן, למרות שיש לי ביקורת על הרמטכ"ל, על הרבה דברים, מה שנקרא, איך... יש לנו את יוסי יהושע היום? כן, טוב, תכף נשמע גם אותו. הערכיות, אלה שמדברים כל היום על הערכיות, אני מכיר את הז'אנר, כן, גדלתי ביניהם, הערכיים, המאוד מאוד ערכיים, כן, אבל הוא מנהל את הצבא, הוא מנהל את המלחמה, הוא מנהל את הקרבות, והוא עושה עבודה בחלקים מאוד גדולים בעיניי טובה, אני לא מקבל תמיד את הביקורת הזאת, יש נפגעים כי יש אויב, ואנחנו מחסלים את האויב. יכול להיות שמישהו אחר, יכול להיות שעמית הלוי היה מנהל את זה יותר טוב, אין לי מושג, יכול להיות שכל אחד מנהל את הקרבות יותר טוב, כן, אין לי מושג. אני רק אומר, בסופו של דבר, תחת הרמטכ"ל הזה, ותחת גלנט, כן, עם כל הביקורת שהייתה לי על גלנט, על החתירה שלו תחת ראש הממשלה, וההדלפות שלו, והלאומתיות שלו, וכל הדברים האלה. בסוף, מערכת הביטחון עשתה פה אירוע מז'ורי מוצלח מאוד, כולל המוסד כמובן, האירוע של הביפרים וכדומה. אני לא נכנס איתך עכשיו שגלנט והרצי התנגדו לזה והתנגדו לזה וזה. אבל מה שצריך להגיד תודה ושפו, צריך להגיד תודה ושפו, באופן כללי. זה בלי קשר לביקורת שאני מעביר. זה בלי קשר לביקורת שאני מעביר. אתמול מחקתי ציוץ, כי פלשטיין בזמנו אמר לי שהוא אמר לרמטכ"ל שהוא הדליף את המסמך לבילד, ושהרמטכ"ל ידע את זה שפלשטיין, אפרופו כל זה שאתם אומרים אף אחד לא ידע שזה יגיע ללשכה של נתניהו. עכשיו, התקשר אליי הגרי, אמר לי, זה שקר, הוא לא מכיר את פלשטיין, הוא לא הכיר את פלשטיין, הוא לא הכיר את זה. עכשיו אמרתי, יכול להיות שהוא צודק, ויכול להיות שפלשטיין סתם אמר לי, התרברב, אמרתי לרמטכ"ל, וזה לא היה, מחקתי את זה, יכול להיות, כן? אני לא יודע. כשפלשטיין יצא מהמעצר בעזרת השם בקרוב, אני מקווה לשאול אותו גם את האירוע, גם את הדבר הזה. אבל, מה שביקורת, ביקורת, והרמטכ"ל הזה ברור שיש לו דברים שהוא לא בסדר בהם, וברור שהוא מתי שהוא צריך לסיים את תפקידו, אבל מה שמגיע, מגיע. זה הכל. זה היה 90 שניות על אינון ניוז והרמטכ"ל.
יפה. חלק מהדברים אפילו אני מסכים. אפילו חלק גדול הפעם. טוב, בוא נתחיל ככה. אל תזלזלו בכאב של אחרים, אמרת לי אפרופו פלשטיין. אני לא מזלזל בכאב שלו, מה שתיארת זה תיארת אסיר, שנמצא כבר לא מעט פעמים, לא מעט ימים בכלא, ככה הוא צריך להיראות. אני כמובן מסתייג מאוד מניצול השואה, הוא לא ניצול שואה, הוא גם לא שורד שואה, הוא גם לא בשואה.
לא, אמרתי מה שמישהו אמר לי, את האסוציאציה שלו.
האסוציאציה רעה, לא לקחו את הילדים שלו לקרמטוריום, לא הסיעו אותו באקציה לאושוויץ, לא השמידו את כל המשפחה שלו, ולא החליטו להחריט את הגזע שלו מעל האדמה. הוא אוכל, הוא שותה, כמו שאמרת. אגב, מה שאתה תיארת עכשיו בשמו של אותו אחד שראה אותו, רחוק מאוד מכל הסצנה של אתמול עם החבל תליה והמכתב וזה, ועוד רגע בן אדם מת. עכשיו, אני לא הבנתי ממך אם הכרת את פלשטיין לפני, אבל אני מכיר את פלשטיין המון זמן. והוא רברבן, רברבן מקצועי, אגב הוא מאוד מוכשר, אבל הוא שופוני אסטרואידים, והוא אחד ידו בכל כזה, והוא מדבר עם כולם ועושה על כולם רושם, והוא לא הכיר את הרמטכ"ל. גם אין,
אין שום סיכוי שהוא הכיר את הרמטכ"ל, ומכיוון שאני מכיר גם את הרמטכ"ל, ואני יודע שהרצי הלוי, אתה יכול להגיד עליו הרבה דברים, אלא ששקרן הוא לא, הוא לא פנה אליו, והוא לא ידע עליו, והוא פנה לראש השבק לבדוק את ההדלפה, בלי לדעת מי יכול להיות קשור אליה, ומי לא... אגב, יש תגובה רשמית של דובר צהל הבוקר, שכמובן אין שום קשר בין פלדשטיין, ואף אחד לא ידע על פלדשטיין, ואף אחד לא תאר לעצמו, גם אני לא אגב, כששמעתי על הבילד. תשמע, היה פה החבר'ה שלך, לא רק זעיפו את המסמך עצמו, אגב, גם הציגו אותו כאילו זה אסטרטגיה של סינואר, גם אם זעיפו עיתונאי, בג'ויש קרוניקל זה בכלל איזה ליצן שלקחו והדביקו עליו את הסיפור הזה, תשמעו, זה באמת סרט של זה. לגבי עמית הלוי, אתה יודע מה? תקשיב לי טוב עכשיו, הנה בוא תשמע משהו שעמית הלוי, אותו עמית הלוי אמר, אני כבר לא זוכר למי, אני יודע, זוכר למי, ללוסי אריש בערוץ 13, קראתי לזה פשיטות נקודתיות.
מה שעשינו כל הזמן בעזה, אלו פשיטות נקודתיות, זה מה שעשינו מאז 27
באוקטובר. מאז
27 באוקטובר,
מה שעשינו זה פשיטות נקודתיות?
מאז 27
באוקטובר,
יותר נכון, תחילת
התגרון. לא הבנתי, אבל רגע, וראש הממשלה שותק במשך שנה שלמה על פשיטות נקודתיות?
רגע, את יכולה לראיין את ראש הממשלה. עכשיו את מראיינת אותי, אז אני אומר לך ביושר, מה שקורה בשטח, תני לי להשלים
את זה. אבל אז איפה אתה להגיד את זה בשנה האחרונה?
שנייה, יש לוסי, לוסי, תאמין לי,
אתה יודע, כי להגיד פשיטות נקודתיות, אז זה, רגע, זה שנייה, צריך לעצור על זה. זאת אומרת, אנחנו לא היינו, היינו בעצם בסוג של אירוע כמו שאנחנו עושים ביהודה ושומרון. נכנסים, עושים אירוע. אז לא היה מבצע, היה רק כאילו...
טוב, אני חושב שהבנתם, זה נמשך עוד הרבה, הוא מתעקש, חבר הכנסת מהליכוד, הוא מתעקש שלא הייתה מלחמה בעזה, לא עכשיו, עכשיו באמת זה כבר לא בהיקף של מלחמה, אלא מהשבעה באוקטובר, ואני שואל, מה הוא שתה ואכל? אני רוצה גם, אולי אני אפילו אשכח את הטבח של השבעה באוקטובר, ואם הוא אומר את זה, אז אני גם מתחיל להבין את זה, את ה-24 הרוגים. אני חושב שה-24 הרוגים עכשיו מיותרים. ואגב, אנחנו צריכים להביא את עזה, ודי הבאנו את עזה למצב שבו אנחנו נכנסים, ועכשיו, עכשיו צריך באמת ללכת על שתי פשיטות נקודתיות.
מיותרים אמרת?
כן. אני חושב שאנחנו, ברגע זה, בעזה, אנחנו נמצאים בשלב של
חיסלו שם איזה 1,500 מחבלים.
אז
עכשיו,
תשמע,
ויצרו עוד איזה 1,500.
עינון, יש בעזה 40 אלף הרוגים, 40 ומשהו, ואני חושב, אגב לא רק אני, יש לא מעט אנשים שחושבים שאת עזה צריך גם להפסיק. להפסיק את הפורמט הזה. אני אומר מהרגע הראשון, המטרה צריכה להיות והגענו אליה, שצהל יכול להיכנס לעזה כמו שהוא נכנס לג'נין. ומעכשיו עד הודעה חדשה, שאני מוכן להתחייב שאני אמסור אותה בשנת 2600, אנחנו נכנסים ויוצאים כל פעם שיש לנו מידע על מחבל אפילו אחד. זה מה שאני חושב, אבל אפשר להתווכח על זה. לגבי, בקיצור, לא הייתה מלחמה, הייתה מלחמה, אמר הלוי. שש אוגדות היו שם, חלק מהזמן בו זמנית, נלחמו כעריות, חתרו למגע, שברו וריסקו וניפצו וכיסחו את האימא של כל מה שהיה שם חמאס, וגם לא חמאס, וניצחנו, אפרופו עינון, אתם לא רוצים לנצח, אתם נגד ניצחון, ניצחנו ובגדול, כמו שגם בלבנון ניצחנו ובגדול, והניצחון הזה הוא בזכות מערכת הביטחון הנפלאה שלנו שידע להתאושש. ביום שנתניהו יקבל אחריות על האסון, אני אתן לו גם בניווט את האחריות על הניצחון. בינתיים זה בהשעיה, בהולד, כמו שאומרים. עכשיו, לגבי משהו שאמרת, ראיתי נוחבות שאנסו ורצחו, ושופטים מאשרים אליהם בקשות, פייק, דוגמה להנדסת תודעה, נוחבות שרצחו ואנסו, לא מאשרים להם, לא שופטים ולא נעליים. הבעיה העיקרית היא שעוד לא שופטים אותם, וזה בגלל שהממשלה לא מחוקקת חוק מיוחד לשביתת הנוחבה, שיעזור לנו לעקוף את כל המגבלות. אתה יודע, יש מגבלות, כי אם אתה שופט אותם בדין צבאי, אתה בתקלה אחת, אם אתה שופט אותם באזרחית, אתה צריך להביא עדים. איזה עדים יש לנו? אני הייתי מחוקק פה חוק מיוחד, כמו לעשיית דין בנאצים ועוזריהם, רק שהממשלה, עד שהתחוקק את החוק הזה, ייקח לנו זמן, צריך לשפוט אותם, והלוואי שהיה עונש מוות. רציתי להגיד לך מילה על הכלכלה, ועל האופוריה הכלכלית שלך, שהיא אגב קוראת מצחוק. רק היום יש ראשית במרקר, משקי בית חרדיים מקבלים מהמדינה 10,000 שקל בחודש, בעצם מקבלים 18,000 בחודש בתקציבים ובשירותים, הם משלמים 7,500, בקרב יהודים שאינם חרדים זה כמובן הפוך. עכשיו, המלחמה הזו עולה עד עכשיו 300 מיליארד שקל, יחד עם העלויות ההיקפיות, כאילו הלא הישירות, אלא גם ההיקפיות, ההשפעה שלה על זה.
תבוא בטענות לסינואר, הוא התחיל את זה.
זה יגיע, הבעיה היא שהוא לא עונה, הוא לא זמין, אין דאבל וי.
אז לנסרה
לה. זה יגיע לטריליון שקל, ומה הבעיה? הבעיה היא שכדי לממן את זה, הממשלה שלנו לא, היא לא תסגור משרדים. הוא אמר, סמוטריץ', שהוא יסגור 5 משרדים, אתם יודעים מה הם עשו? פתחו עוד רך משרד וחצי. שר המנהלות וסגנית שר החוץ. היא לא תקצץ בסקטורים, היא לא תעשה שום דבר, היא לובה כסף. עכשיו, כשהיא לובה כסף, עד לפני כמה שנים, לא כמה שנים, שנה וחצי, שילבנו מינימום ריבית, היינו, באמת, האמריקאים ואנחנו, בגלל הדירוג אשראי והחוסן של הכלכלה. כרגע אנחנו משלמים בין 7-8% זה ריבית נשך, על טריליון שקל, לא הנינים שלנו, הנינים של הנינים שלנו, אם עוד יהיו פה ישלמו את זה, אבל העיקר שרויטרס אמרו על צמיחה, קודם כל הגרעון כמובן, שהוא התערב על בקבוק וויסקי סמוטריץ', שהגרעון לא יהיה גבוה מ-6%, תכף מגיע ל-8%, כל המסגרות נפרצות, אבל אנחנו באופוריה, אז יאללה, אני לא רוצה לקלקל. לכו תקנו אותו חדש, הכל טוב.
לא, לא, תגיד עוד משהו, אני בודק משהו.
אתה תקוע?
לא, בסדר, אוקיי, אל תגיד. עזוב, נמשיך הלאה.
אתה יודע, מה?
נעזוב את הכלכלה, בוא, אני אלך איתך הלאה. מישהו כתב לי, אתמול השמעתי פה קטע של אמנון אברמוביץ', שזלזל ברון דרמר, כי הוא עולה חדש, והוא לא יודע מי זה סטלמך, והוא לא יודע להבדיל בין אריק איינשטיין לזוהר ארגוב, או בין עמוס קינן לעמוס עוז, וכל מיני דברים כאלה. אז כתב לי מישהו על אותו משקל, אמנון אברמוביץ' הוא בחור תרבותי מנומס ונעים הליכות, אבל הוא לא יהודי בעומק. הוא מעל גיל 70, למה הוא לא לומד תורה? החוויה הבסיסית שלו אינה יהודית. הוא לא יודע מה ההבדל בין יורה דעה לאבן העזר, או בין תוספות לתוספתה, או מי היו רב אשי ורבינה. אולי גם לא יודע מה ההבדל בין פרשת וירה לפרשת וירה. אברמוביץ' לא יודע איפה זה פומפדיטה, ואם תשים אותו בביתר אלית, הוא לא ידע איך לחזור משם. מדובר באיש טוב, אבל אם הייתי צריך לתת כותרת, הייתי נותן אמא דארה, שזה בארמית עם הארץ. עכשיו אני בטוח שגם התג בן לא יודע איפה זה פומפדיטה. אתה יודע איפה זה פומפדיטה?
אחי, חידונים לזמרי.
לא, כי אתם עושים חידונים לרון דרמר. מה ההבדל בין תוספתא לתוספות, אתה יודע?
אף אחד לא עשה חידון לרון דרמר. אני מבקש ממך, לא יודע, אולי בוא נעשה איזשהו משחק שלכל אחד מאיתנו תהיה בקשה אחת מהשני, לא בקשה, לא מיליון שקל, והוא יעשה.
כן.
אתה יודע, הוא פעם בשבוע.
כן.
לראות משהו. אז כמו, לא ראית את חמו, שכבר הפך לדבר ויראלי, שתרגמו לכל השפות, ריגזול 3 דקות, ואף בעולם, והופך את מדינת ישראל לאפיפיור. לא ראית ותינפת, מלא עברנו. תראה
כן.
את הכתבה על דרמר, ואחר כך אתה תגיד לי.
לא, אני מדבר נותרה... על מה שאברמוביץ' אמר, לא את הכתבה על דרמר. בח...
אם... אבל לא, אתה התחלת בזה שעשו כתבה, הכתבה, אני התפלט
לך. אתה... אבל לא על זה דיברתי עכשיו, דיברתי על מה שאברמוביץ' אמר.
אז אני רק אגיד לך על אברמוביץ' דבר אחד, הוא יהודי פי מיליון מה, אני לא יודע מי שלח לך, מי שלח לך את הדבר הזה עם פומבדיטה?
מישהו שלח לי את זה.
אז הוא פי מיליון יותר יהודי ממי ששלח לך.
במה הוא יותר יהודי ממנו?
כי כשאברמוביץ' הוא לא יודע אולי, אני יכול להיות שהוא כן יודע איפה זה פומבדיטה.
פומבדיטה.
אבל הוא יודע איפה נמצא תא הנהג בטנק.
כן.
והוא יודע שכשהוא נסע עם הטנק הבוער שלו.
יש נהגי טנקים גם בצבאות זרים.
כשהוא נסע, כן, אבל לא, אין הרבה כאלה שיסעו כשהם בוערים בעצמם, כדי להחזיר את הצוות שלהם למקום מבטחים.
זה לא קשור, כל הכבוד לו והוא גיבור ישראל.
זה לא כל הכבוד,
זה לא הופך אותו ליותר יהודי. זה לא הופך אותו ליותר יהודי.
המדינה הזו יהודי ומי שנולד להם יהודיה, כל השאר אבלים. יש יהודים חילונים, יש יהודים דתיים, יש יהודים מסורתיים, יש יהודים אורתודוקסים, יש יהודים מכל מיני סוגים, ולמזלנו הרב, כי אם כולם היו רק חרדים, היינו תקועים בעיירה היהודית באירופה של המאה ה-18, ונרדפים על ידי הגויים. ישראל קמה בגלל אמנון אברמוביץ', בגלל שאתה זוכר שהטפת לי שהעליות הראשונות היו עליות של חרדים, נכון.
נכון.
ב-2-3 העליות הראשונות, לא, הם היו, לא היו של חרדים, אבל היו גם חרדים, ואתה לא יכול ללמד אותי על זה כלום.
לא, הראשונה הייתה של דתיים.
כי אתה לא יכול ללמד אותי על זה כלום, כי בעליות האלה בדיוק הגיעו אבותיי. וסבא שלי אביגדור זילברמן חסיד בויאן, וסבתא שלי טובה הלר, לא הלר, שכחתי, חסידת קרלין, וואלה שכחתי, בושה.
טוב, כולה סבתא, לא צריך לעשות עניין.
ואתה יודע מה קרה?
כן.
היו להם שישה בנים,
כן.
סליחה, שישה ילדים,
כן.
שלושה בנים ושלוש בנות,
כן.
וכל אחד מהשישה בגיל 12 או 13 קם, יצא מהחיידר, ויצא בשאלה ועבר לבית ספר תחכמוני, וכולם התגייסו לצבא. אחד היה טייס הקרב הראשון מטברי, הדוד שלי שנפטר לפני שנה. אחד היה אבא שלי, לוחם פלמח, בריגדה ומה שאתה רוצה. ואחד, ישראל זילברמן, זיכרונו לברכה, נהרג בקרב האחרון של גבעתי במלחמת השחרור בחזית הדרום. ובגללם קמה המדינה, לא בגלל הכסיל הזה שלח לך פומבדיטה. ואני לא מכיר אותו. אז אמרתי כסיל סתם.
תראה, קודם כל, אי אפשר לקחת את הזכויות של מי שתרם לביטחון המדינה ולהקמת המדינה.
קוריץ, קוריץ. אוי, זה גדול.
כל אחד זכויותיו...
יש, תקשיב, יש לי, עזב זכויותיו, יש לי איזה בן דוד רחוק שגיליתי, שנמצא בתאילנד, הוא מנהל שם את כל המסעדות של הישראלים, והוא מהמשפחה הזו, שולח לי עכשיו קוריץ.
בן,
אבל טוב הקוריץ.
זה כמו שתגיד לי,
השם יקום דמה.
שהשין גימל על הבית חולים, אז הוא מציל את הבית חולים והוא כל הזכויות שלו, נכון, הוא השומר, שלא יבואו מחבלים, שלא יבואו מחבלים וכל זה, אבל הרופא הוא זה שמרפא את החולים. כך מדינת היהודים, תן לדבר, שנייה.
הרופא הוא זה שהלך לפקולטה, יצא מהישיבה והלך לפקולטה לרפואה. ינון, אתה מדבר שטויות במחילה.
בסדר, אבל כשמדינת היהודים... עיקר העניין, כן, הוא התורה, עיקר העניין הוא שאנחנו יהודים, לשם כך הקמנו מדינה. הרי 2000 שנה יהודים היו בגלות, בגלות, תחת פוגרומים, כן, והיו מתפללים 3 פעמים ביום, כן, שישיב אותנו לארצנו. איך זה הולך ב-18 סער, תזכיר לי, ישיב, לא ישיב, לא שופטנו, וקבץ נדחם מארבע כנפות הארץ. ונו, כל יום אני מתפלל ואני לא זוכר בעל פה. בוא, הנה, במקרה זה תהילים פה.
אבל פומבדית אתה יודע. אגב, נדמה לי שזה בבבל, אבל אני לא בטוח.
והשב קבוצותם, נו, לא זוכר.
לא חשוב, מחלנו, יאללה.
קבץ נדחוני מארבע כנפות הארץ, לא משנה. בקיצר, זה מה שהתפללנו. מי האמין שזה יקרה? איך אתה יכול להיות בגולה 2000 שנה, 2000 שנה, לא 70 שנה, לא 80 שנה? 2000 שנה יהודים תחת פוגרומים, מפחדים ללכת ברחוב, שלא יארגו אותם, שלא יאנסו אותם, כן? מי רק התפללו, התפללו להקמת מדינת ישראל. זה האירוע, זה האירוע, אתם לא קולטים את גודל הנס, שלשמור על היהדות, ובסוף כשמקימים מדינה, אז עכשיו אומרים לא, שכל אלה החרדים יעזבו את הדת שלהם, אנחנו נעשה אותם חילונים, שיהיו בטנקים, אבל בטנקים יש גם באמריקה, יש גם בירדן טנקים, לא! האיש שבטנק הוא מנצח, היהודי שבטנק הוא מנצח. בלי לדעת מה זה תוספתא ותוספות, אתה לא מנצח, אין לזה משמעות, אז תנצח, אז תהיה בטנק במקום אחר, מה הרלוונטיות? זה האירוע, זה כל האירוע, אתם לא מבינים. אתם לא מבינים. מה, כאילו, כל האירוע הוא לשמור על התורה, וזה שיש ברוך השם, שיש את החרדים, שדבקים בהשם, צריך לשמור עליהם. איך אברמוביץ' אמר? כמו אתרוג בקופסה. לשמור על זה, כמו אתרוג בקופסה. שהם אפשר... דואגים שהנינים שלהם יהיו יהודים. לא אפשר... כמו החילונים, שאתה לא יודע עם מי הם התחתנו, והנכדים שלך כבר לא יהיו יהודים.
אפשר במחילה...
השם ישמור ויציל.
במחילונת. להשיב לכבודו?
אין צורך.
נתחיל בסיפור המדהים, שהאמת שאחריו לא צריך להוסיף כלום, אבל בכל זאת, על הרב ההוא מצפת, אמיתי, זה סיפור אמיתי, הוא מופיע בספרים וכאלה, שביקשו ממנו להסביר את הסיבות שהביאו לניצחון היהודי העצום בקרב על צפת, מלחמת השחרור, כי היינו שם ממש מעטים מול רבים, מול כנופיות, והוא הסביר שהצפת ניצלה בגלל שני דברים, המעשה והנס. המעשה היה התפילות של אנשי צפת להינצל, והנס היה שהפלמח הגיע. כך, עכשיו עוד דבר קטן לפני שאני מגיע לעניין, שולח לי מישהו, שהוא אגב חרדי, איסטרה בלגינה קישקיש קריה. מעניין אותי אם אתה יודע מה הפירוש הזה, זה פתגם בארמית שמופיע בתלמוד הבבלי.
נו,
אתה יודע מה? זה מטבע בקד,
קורא קישקיש,
כלומר עושה הרבה רעש, וזה ינון מגל. זה האירוע, זה לא האירוע. האירוע הוא שכל עוד, כל מה שעשינו זה התפלנו ולמדנו תורה, היינו תקועים בגטו היהודי, בעיירה היהודית, ובוורסיות שלה גם בעולם המזרח, ממרוקו ועד עיראק, יהדות מפוארת אגב, וזה נגמר כשפשטנו את המדים השחורים, חלקנו גם הורידו את הכיפה, והציונות הפרגמטית והחילונית קמה, והרצל ב-44 השנים שהוא היה על האדמה הזו, שזה 20 שנה פחות ממני, ותראו, אני לא הספקתי כלום חוץ מלריב עם ינון מגל, הביא את הרעיון של החזרה. אגב, החרדים עד היום, מרוב הישרא בלגינא קישקריא של אמיתי פה, חושבים שהמדינה הזאת היא כפירה. וחלק מסוים מהם מתחיל להתמתן, שהתחלת את הגאול הזה, זה בכלל מה שחושבים הציונות הדתית, שהם אחים שלנו.
ויכוח תיאולוגי אחרי הפרסומות.
ולכן, שנייה, אני משל, זה עוד משפט, תתאפקו. וכשזה קם, והאבות שלי חזרו בשאלה, והפסיקו להתפלל והתחילו להילחם, אז הגיע הגאולה, ואז קמה המדינה. ודבר אחרון באמת, הרעיון הזה שזה או ללמוד תורה, או להילחם ולעבוד, זה רעיון של פרזיטים, מה-200 שנה האחרונות, פרסומות.
שלום יוסי יהושע.
שלום, בוקר טוב.
לפני השיחה הזה, רק היה מתח עכשיו על קרמיאל, ואני מבין שיש פגיעה ישירה בבית פרטי בשכונה המערבית עם פצועה אחת שטופלה ופונתה.
אוקיי.
זהו.
תודה. יוסי, אסור עוזב אתמול, סכם לנו את האירוע.
מה עוזב? אבל לא אמרת שהוא לא עוזב?
לא, הוא עזב את התפקיד. עזב את התפקיד, נשאר בינתיים בצהל. כן.
נשאר בצהל, ינון, אתה יודע, במסגרת החודשיים שלושה שנותרו לו, ואחרי זה חופשת פרישה. לא סוכם
לתפקיד
הרמטכ"ל הזה. ברור שהוא זה, אלא אם כן יתחלף הרמטכ"ל בתקופה הזו, ייכנס רמטכ"ל חדש, ויחליט למנות אותו לתפקיד אחר. הסיכום בינו לבין הרמטכ"ל הרצי הלוי, שהוא עובר למחלקת פרישה, והוא עוזב את הצבא, אין לו תפקיד אחר בשבילו. אם היה לו תפקיד אחר בשבילו, הוא היה מציע, ולכן אם רמטכ"ל הרצי הלוי יעזוב, מה שאני חושב שאתה צריך לעשות כבר, ויכנס רמטכ"ל חדש לתפקיד, אז אלוף אסור יכול למצוא את מקומו במטכ"ל, ויכול מאוד להיות שלא. אסור רק נאמר, אחרי שסיים תפקיד רח"ט מבצעים, התמודד על כמה תפקידים, פסלו אותו במטכ"ל. אני חייב לשתף פה, זה לא התחיל, זה התחיל בסכסוך בינו לבין האלוף אהרון חליבה. אהרון חליבה היה מפקד הישיר שלו כראש אגף מבצעים, והוא הטיל וטו על קידומו של אסור. בסוף התפשרו על זה שהוא ילך לאקה. לחליבה הייתה השפעה גדולה על אביב כוכבי, ובעיקר במינויים, זה היה סוד כוחו של אלוף חליבה. לאחר מכן הייתה הזדמנות להרצי לקדם אותו לתפקיד אלוף פיקוד הדרום, הוא החליט להקפיץ את פינקלמן ולהעדיף אותו על פני אסור, גם אז השפעתו של חליבה.
תגיד יוסי, אני אקטע אותך בשאלה, כי אני קצת מתקשה להבין למה, מה הופך את אסור לאיזה פיבוט שכולם מדברים על זה שהוא לא קודם, שזה כל יומיים בערך יש אלוף שלא מקודם, אותה תלוף. אבל אני אשאל אותך את השאלה הטריקית הבאה, נניח שבמקום פינקנמן היו ממנים את אסור לאלוף פיקוד דרום, תזכור את זה קרה חודשיים או כן. חודשיים וחצי לפני הטבח, היה כן. משנה משהו לדעתך?
אני לא יודע, כי מי שניהל את האירוע זה רמטכ"ל ופינקלמן בלילה. בסוף מי שניהלו את האירוע זה שניהם, יחד כמובן עם ראש שבק, אבל אני לא יודע איזה...
אי אפשר לדעת, אתה אומר, כי זה באמת משחקי אילו.
כן, אבל בוא נדבר בין על משהו אחר. למה הרמטכ"ל הזה צריך למנות את אסור? תבינו באיזה מצב אנחנו נמצאים. הצבא במשבר חמור ביותר, והוא לא משתקף בתקשורת. הוא ממש לא משתקף בתקשורת.
תסביר.
אני אסביר. נשאר הרמטכ"ל בתפקידו, שהוא אחראי אולי העיקרי למה שקרה בלילה של השבעה באוקטובר, לא לתקופה שאיך הגענו לשבעה באוקטובר. יחד איתו אלוף פינקלמן, אלוף פיקוד הדרום, יחד איתו ראש אגף מבצעים. ולא רק שהם נשארים, גם מפקד חיל אוויר, אבל אחריותו, הוא יאמר אולי פחותה, כי לא הפעילו אותו, אבל עזבו את זה רגע בצד. וכל השלישייה הזאת נשארת, והשלישייה הזאת גם מחליטה למינויים העתידיים, לא רק של זה, גם של תעלים ובכלל. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות? הם מקפיצים שנייה, הם מקפיצים את בינדר. כראש חטיבת מבצעים, אתה רוצה להקפיץ את בינדר לראש אמן? אין בעיה. תציג תחקיר, תציג שקיפות. תגיד לציבור בבקשה מי תיקצין בדרגת התלוף.
אמרת שהמצב של הצבא, המצבה משבר גדול מאוד שהוא משתקף בתקשורת, מצד שני, אני חושב שמה שמשתקף בתקשורת זה הישגים חסרי תקדים של צהל בכל החזיתות.
אתה צודק, אבל רגע, בוא נגיע לזה.
וגם את זה אתה צריך לזקוף לזכותם של השמות שהזכרת.
אין בעיה, אבל רגע, אבל אין בעיה.
ואני שואל את עצמי, איפה, למה בעצם, אני חס רגע לנעליים שלהם, אומרים, זה שהוביל אותנו והביא את הקונספציה ואת הכסף הקטרי וזה, הוא בכלל לא לוקח אחריות, רק שכל האחרים צריכים להתפטר. איפה הצדק?
אז אני אגיד לך משהו, אני חושב שצריכה לקום ועדת חקירה, והייתה צריכה לקום ועדת חקירה מזמן.
איזה ועדת חקירה?
ממלכתית.
יפה.
רגע, שנייה.
לא, כי הם ירדו גם מזה, אתה יודע שגם את זה הם לא רוצים להקים.
שנייה, אתם שמים לב, אין תחקירים, הרמטכ"ל התחייב שיוצגו תחקירים בחודש יוני. איפה התחקירים? חברים, אתם יודעים
מה קרה? מה היה אתמול עם אסור שהוא דיבר?
רגע, שנייה. למה הרמטכ"ל לא מציג תחקירים? אתה יודע מה קרה באמן, אתה יודע מה קרה בחיל אוויר, לא. אתה יודע מה קרה בבור, באגף מבצעים, אתה יודע מה קרה בפיקוד דרום, לא. הדבר היחידי שאתה יודע, זה בערי. אוקיי,
תגיד לי, מה היה אתמול בפרידה של אסור מאקה?
בפרידה של אסור מאקה, קודם כל הוא התקבל במחיאות כפיים, כתב לי תת אלוף, אתה יודע, אנשים היום כבר פחות מפחדים, אומר לי שהוא לא זוכר דבר כזה, ובמחיאות הכפיים היו באמת לעומתיות גם לרמטכ"ל, אוקיי? זה דבר אחד. דבר שני, שימו לב, כשהוא נועם, הוא נועם והוא מתיח ביקורת ברמטכ"ל, בלי להזכיר את שמו, על לקיחת אחריות, אמון הציבור והמון המון נושאים, דיבר על ערך הניצחון, וכל הדברים האלה נשמטו מהודעה דובר צה"ל. זה לא בסדר, חברים, זה לא בסדר. אני פשוט נשלח לי, מישהו שלח לי מבפנים, הוא אמר לי, תקשיב, הוא דיבר עוד על המון נושאים, תשיג את הנאום. השגתי את הנאום והוצאתי את זה.
מה למשל דובר צהל השמיט?
נתתי לך דוגמאות, הם עכשיו פשוט מחזיק את הטלפון, תסתכל על הציוצים בטוויטר, העליתי את כל המשפטים, את כל הביקורת.
אוקיי, לא מילה במילה, שמה? ביקורת שמה?
ביקורת על אי לקיחת האחריות של העמיתים שלו. זה לא רק להגיד, זה גם לעשות. חברים, הם לא יכולים להמשיך בתפקיד. תראו, תכף יש דיון שיבוצים.
אז בעצם מה אסור מינה את עצמו עכשיו לוועדת החקירה הממלכתית? וזה רק כי הוא לא קודם.
מה אתה אומר?
בעצם מה אסור מינה את עצמו, מכיוון שהממשלה לא מינתה, אז הוא ראש ועדת החקירה הממלכתית, וכל זה בגלל שהוא לא קידמו אותו.
בן, עזוב את זה, זה שטויות. עזוב עכשיו את זה, לא צריך להשתיק
את הפוזיציות. מה זו, את מספר את זה, למה אני עוזב את זה?
לא, כי אני חושב שצריך גם וגם. גם וגם, זה לא בגלל
גם אני חושב שצריך גם וגם, אבל בניגוד לך, אני חושב שעד שראש המערכת לא ייקח את האחריות, יכולים גם האחרים להמתין.
לא, ממש לא.
מה גם שהם מאוד מאוד מצליחים במלחמה עצמה.
תקשיב.
בסדר, יוסי, זה לא נורא שני חלוקים, הכל בסדר.
לא, אין בעיה, אבל תחשוב רק דקה, על קצינים צעירים שמרימים את הראש, מסתכלים למעלה, רואים את התנהלות של הרמטכ"ל ושל אותה צמרת שהזכרתי, ואתה אמור לחנך אותם על ערכים, הם לא פוליטיקאים, הם לא פוליטיקאים.
יוסי, אני אגיד לך איך
זה. הרך שאני דורש מהם, הוא שונה, גם אתה דורש מהם רב שונה.
אוקיי, אמרת יפה, אמרת יפה, ואני אגיד לך, מהצד שלי, אני מסתכל על קצינים צעירים, מרימים את הראש, רואים את הרמטכ"ל, רואים את ראש השבק, רואים את פינקלמן שבזכותו ובזכות ההתעקשות שלו חוסל סינואר, רואים את אלוף צפון, אומרים יש פה למרות הלם והתבוסה הנוראית של השבעה באוקטובר, יש פה מפקדים שלקחו אותנו להישגים הכי גדולים בהיסטוריה של צה"ל, יותר משש טיימים אפילו, ואפשר לחכות שהעסק, אם לא מקימים ועדת חקירה ממלכתית אפילו, עד שהמלחמה תיגמר, שעכשיו בכלל חבר הכנסת עמית הלוי אומר שהיא אפילו לא התחילה, אז אפשר לחכות גם עם הסכינים הארוכות בהקשר הזה.
אם זה ככה, אז הרצי הלוי סיים קדנציה. ואם זה ככה, פינקלמן יסיים קדנציה, כי המלחמה בעזה ימשכו אותה עוד שנים.
אגב, הם לא רוצים למשוך אותה, הם רוצים לסיים אותה.
אבל בטור שאתה כתבת, ראיתי רק את הכותרת, לא קראתי את הטור, כי בכל זאת אני בן אדם עובד, ואני קודם כל עיתונאי. ראיתי שאתה מדבר כאילו על זה שהאנשים האלה מדברים על ערכיות, אבל כאילו הביקורת שהם לא ערכיים.
נכון, בוודאי. קחו אחריות, תשימו את המפתחות. בוא אני אגיד לכם משהו. כל ההישגים בלבנון, באמת עם כל הכבוד, גם רמטכ"ל אחר היה מביא אותם. למה? כי התוכניות האלה ואיסוף המודיעין נבנה שנים על גבי שנים לפני כן.
נכון.
זה לא אירוע נקודתי,
נכון,
לא
הביטרים. אבל יכול להיות שראש ממשלה אחר כמו אולמרט לא היה נותן לחיזבאללה להתעצם ככה על הגדר. אז תשמע, לסיום יוסי, אתה אומר, שימו מפתחות, אני יוצא פה בקריאה,
לא,
שנייה,
שאלתי אותו שאלה, הוא לא ענה, רגע.
המטכ"ל יקר, אל תאזין, אל תשים שום מפתחות עד שהעסק הזה נגמר, ומוקמת ועדת חקירה ממלכתית.
אבל ביבי כן יהיה, אבל שביבי כן יהיה.
אני אגיד לך למה, כי אנחנו נמצאים בסדום ועמורה, יש לך פה ראש ממשלה שמנסה לפרק את הדמוקרטיה, ולהשתלט על כל העמדות האחרונות שהוא לא השתלט עליהן, כמו השבת וכמו הצבא.
אם הוא ממנה מחר את אייל זמיר, בסדר? ומה הוא משתלט בדיוק?
קודם כל אני לא, אני אענה לך פשוט, אבל אתה מכיר אותי, נכון? אתה יודע שאני עונה רק את האמת, לפחות כפי שאני רואה אותה. אני לא יודע את מי הוא ימנה, זה הקטע, זו הבעיה.
אבל הוא נבחר בבחירות הדמוקרטיות.
נכון, אבל הוא לא נבחר להיות רמטכ"ל, הוא לא נבחר להיות ראש שב"כ, הוא
לא בשלטון הקצינים, אתם לא בשלטון הקצינים,
הוא לא נבחר לפרק את
הדמוקרטיה, זה לא ארגנטינה של שנות ה-70
פה, וזה מה שהוא מנסה לעשות כבר שנתיים,
אתם חיים בארגנטינה, בטורקיה של עד הפשוט,
מסיבה פשוטה שהוא במשפט,
לא יאמן,
זו הסיבה היחידה, ואתה יודע למה אני חושב ככה? כי כל חייו הוא הטיף לא לגעת
איך הגעת לביבי, אנחנו מדברים על איך הגעת לביבי, יאללה, יש נושא שלא תגיע בסוף לביבי,
התשובה היא לא.
יוסי, תודה.
בבקשה.
כל טוב. לא נותר לנו, אלא לצאת לפרסומות, תודה.
אוקיי, בני שאולסקי, הטכנאי שלנו עוזב היום, אז הבאתי לו משהו מיוחד. תן לי חסות רגע.
חדש במימון ישיר. הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי בתהליך נוח לקונה ובטוח למוכר. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
השם יזבורה
Hinein
mit Nizam Norgi Ashem izbura Hinein
mit Nizam Norgi Lag Tera
ibishter es gibt in er Bagleit auf jeden Fall
הולך לעבוד עם עברים, ואני רוצה לחזק את רוחו ולהגיד שהכל יהיה טוב. בבקשה.
In er ist stolz mit mir, mit jedes Mal, was ich bei mir sich aufziehe. Ich bin in und nein, ich finde es nein.
אבל שאתה לא אומר את זה בעברית.
מה זה אומר על עם שנמצא במלחמה, שזה השיר הכי חזק בזמן המלחמה? מה זה אומר שהכל יהיה טוב? מה זה אומר על העם הזה?
זה אומר שאנחנו בבעיה.
השם יסבורך, עוד נראה נגליף, אין אייביק ואת מרזם נורגית. השם יסבורך, עוד נראה נגליף, אין אייביק ואת מרזם נורגית.
זכות כאנשים כמוך, עם ישראל ומדינת ישראל קיימים.
בישטר אירופ רחמונס, אינגט מרדים אטונס, אין בגלייט בידין ידס מאם. אין דייס איז מאם החומה, אז הקיק טוב מאם השומי, אינה זד ואילך איך ביל על זעם.
אנשים רוצים להתחזק ברוחניות, כן, כולם יחד עכשיו.
Shem Yisburach, hot me riding leave, in my big bed with some no-ki. Shem Yisburach, hot me riding leave, in my big bed with some no-ki.
אוקיי, נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן, שערכו והפיקו, לאחרים על השידור, בני שאולסקי, טלי של ויצי קרון, בני, תודה רבה, ישר כוח על כל מה שאתה עושה למעלה ישראל, שלך בהצלחה. האורחים בדיגיטל, אליעזר בן יהודה, אחיה דלוק ומיכל קדוש, תודה לכם שהייתם איתנו. חבר'ה, מחר יהיה עוד יום, כן? תבואו מוכנים. אל תתחילו להתפזר לי פה, לאסוף את עצמכם, להתרכז, לסנטר, נשימות, עמוקות, כן? תודה.